אנחנו היינו בבדלת, אני בא בבדלת. לא בבדלת, זקוף גיל, אני אמרה. יש מי של רב אלישע משיצקי, יש מי שאנחנו נבד בחמש, בסדר? זאת אומרת, אנחנו רוצים ללמוד, בשבע הוא בא. עכשיו הוא נביא חמש עד שבע, אם אתם רוצים, נכון? בסדר?
רוצים.
טוב, אז בסדר, זהו, רק שאתם מחר בשבע הוא בא לפה. עכשיו, יכול להיות רגע אחד אולי, אבל תחליט שבע, בשבע, זהו. אז אנחנו היינו דיברנו פה על שלושה שלבים, נכון? רק אם שוב נסכם. שלב ראשון זה השלב של שמסייע ללימוד. זה מה שאמרנו, אז הרב אומר בעצם, נו, אז מה אם זה לא גומר את ההלכה? אבל זה מסייע, זה מסייע ללימוד, לסדרי הלימוד, זה הרבה יותר. עכשיו, נכון, זה המקום שבו הלימוד נמצא, ואז הכל מואר באורות הרבה יותר גבוהים. אחרי זה יש את... שלב שני, שזה משפיע על ה... שזה גורם לבבלי בעצם להגיע למצב שאין לו הלכה בענייני אגדה, ולכן אין זקן ממרא. בירושלמי יש לו הלכה בענייני אגדה, ולכן אין זקן ממרא. זה מה שאנחנו אמרנו, זה לא רק סדרי לימוד, לא רק סדרי לימוד, אלא זה האם אפשר לקחת את ה... אם אפשר לקחת את הלימוד ההלכתי, שזה לימוד שבני אדם, אנחנו יודעים על מה, על מה אנחנו מדברים, אנחנו מבינים טוב את המושגים, אנחנו יודעים מה זה בור, מה זה שור, מה זה גיטי, מה זה כלי כזה, מה זה כלי כזה, הכל ברור, אולי אנחנו לא יודעים מה זה, אבל ברגע שנדע, אז נדע. יכול להיות חסרון, זאת אומרת, אם אנחנו לא יודעים זה חיסרון כמותי, לא חיסרון איכותי. כן, כמותית אנחנו לא יודעים, אבל איכותית אנחנו יודעים. ואנחנו מושכים, זהו, אז בהלכה זה כך, בהלכה בונה על זה שאנשים מבינים אחד את השני. זה חידוש דרך אגב גדול מאוד, אבל זה לא נושא שאתה אומר. וכן, זה מובן, כאילו מובן מלאב, זה בכלל מובן מלאב. שאנשים יכולים לדבר מדי ולהבין אחד את השני. אבל העיקרון הוא שההלכה בנויה שהיא שמבינים אחד את השני. אמרנו שזה כאילו הרב מסביר ב... עכשיו במקדש של פסח בכל דכפין יתב יוכל. זה חידוש גדול, חידוש גדול מאוד. אני מדבר על זה בהמון מקומות, זה אחת הסוגיות החשובות של הרב. זה היכולת לשוחח, היכולת לדבר, היכולת להבין את הזולת, את האחר. איך עושים את זה, זה בנוי על... על דברים, על, בקיצור, בנו על המון דברים שצריך ללמוד את זה. כל הסוגיה של ספרגוס, כל הסוגיות, ועוד הרבה מקומות אחרים של הרב דבר. פעם זה על אהבה עצמית בינונית וכל הזה. טוב, כל הסוגיות של עין הרע. לכן בית המדרש הוא כבר חידוש. אבל לזה, זה עכשיו, לקחת את השיח הזה ולהביא אותו גם למושגים מוכנים, ולהגיע בתוכו לפסיקת הלכה, כרגע שאפשר לדבר, לשוחח, להבין במה מדובר, להקשיב לזולת, להקשיב לכל הדעות, ולהכריע. אז זה דבר שהוא לא פשוט. למה לא פשוט? מכאן שבדרך כלל, ככה אתם מכירים, בדרך כלל מה שמכירים בעולמות הרוחניים זה את ידיעת המציאות ולא את ידיעת המהות. בעולמות הרוחניים, כל הספרות הקבלית, וככה גם אומר גם הגר"א, וככה גם אומרים, כן, וככה הייתי את זה גם בדמור בצמח צדק, ברור לכולם, וגם בעמוד העבודה זה מופיע. כל הדברים זה ידיעת המציאות, לא ידיעת המהות. אנשים לא מבינים את הנמשל של התופעה, לא מבינים את החיים שיש בתוך הדבר. כן? ובשביל להגיד שיש, להבין את הנמשל, או את החיים, או את המהות, זה לא פשוט בכלל. זה חידוש אדיר, חידוש אדיר. ולכן הבבלי אומר שאי אפשר, זאת אומרת, אני לא יכול להל, זאת אומרת, יכול שיהיו דמויות בלי רוח הקודש, ברור, זה לא שהבבלי אומר שאין, שכל הדמויות, כל הדמויות של בבל, אין להם רוח הקודש, יש להם רוח הקודש. אבל אי אפשר לשיח, אי אפשר לדבר, אי אפשר לשמות רעיונות, אי אפשר להביד אחד את השני, אי אפשר ליצור יחס, הביטוי זה יחס, יחס של הרב, אי אפשר ליצור יחס בין, בין הדעות האחרות שיש במציאות הרוחנית. למה? כשעצם התופעה, האלוקות היא אחרת. אי אפשר, אי אפשר, יוכל, יש קיר ברזל שמפריד בין הקדוש פה לבין האדם. ואי אפשר, אם יש חלל פנוי הזה שם, שיש קיר בגלות שמפריד בין האדם לבין הקדוש, הוא לא מאפשר, לא מאפשר לשיח פנימי להיות בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. אם אין שיח פנימי אדם לבין הקדוש, אז המושגים לא מובנים. אם המושגים לא מובנים, אז גם הדיון הזה לא מובן. לא יודע, לא מדובר, לא יודע מה הנושא פה בכלל. ירושלמי אומר שיש הלכה, שאפשר לפסוק הלכה בעניינים רוחניים, פירושו של דבר, זה קידוש עצור, פירושו של דבר שאפשר, שהשיח האלוקי הוא לא עסוק במושגים, במדיעת מציאות ובמשלים, אלא עסוק בנמשל, במהויות, בהבנה, ובמבינים אחד לשני. ואפשר לשוחח, אפשר לדבר, למרות שהעולמות הפנימיים הם בנויים, נכון, דיברנו על רכשך וכיר שישפטך יצא וכה ותוזר לכי עולם הבא. אמרו איזה פורה של כל צדיק יש עולם, יש הבא קיבוצי, שם כמו בקיבוצים חדר אוכל משותף, אולי גם חדר ילדים משותפים, כל משותף, ויש עולם הבא פרטי, כל אחד יש, זה רק לצדיקים, זה צדיקים יש את העולם הבא פרטי, עולם הבא פרטי לכל אחד יש את האישי, לכל אחד יש את, לכל נחל הדנך, לכל אחד יש את העדן של עצמו. זה לא כתוב נחל הדנך, נחל הדנך, יש הרבה הדנים, כל צריך את העדן שלו. כלומר, זאת אומרת, באמת, עולם הבא, ככה אנחנו כותב, עולמות רוחניים בנויים על עקרות פנימיות. אי אפשר להשיג עולמות עליונים רוחניים בלי הכרה פנימית. שוב, ידיעת מציאות כן, ידיעת מהות, ידיעת מציאות כן, ידיעת המהות לא. משל כן, משל לא, אבל לכן צריך, לכן זה רק בא, אני אומר כשהוא מייחס לקדוש פה עכשיו, זה רק בא בהכרה פנימית. זה הלימוד הרוחני של הרב, בהכרה פנימית. אם אתה לא מבין את זה בהכרה פנימית, אל תתעסק. זה נכון שכאילו אפשר לבוא ולומר, רב זה מתרץ את עצמי שהוא אומר, שלא מתעסק בניסטר, כן, כשכאילו הרב לא מתעסק בניסטר, יש בזה משהו עקרוני מאוד. נכון, הרב לא מתעסק בניסטר, כשהוא יתעסק רק בהכרות פנימיות. וכל מקום שהוא דיבר, הוא דיבר אליו רק בתור הנמשל. לרב אין משלים, אין, גם לא רמזים, לא משלים ולא רמזים, ודאי לא ידיעת מציאות. רק אורות, רק את הנמשל. רק את הנמשל. אחרת אף לא מדבר על ניסטר. אתה תמיד מדבר על הכרה פנימית. כאילו אתה מדבר רק על ניגלה. עכשיו, להגיד, אז קודם כל לכל צדיק יש עדן משל עצמו. כל צדיק זה הכרה פנימית. אין הכרות כלליות בעולמות רוחניים. אין דבר כזה. כל בניו הכרות פרטיות. עכשיו, בכל זאת אפשר לשוחח. זו הנקודה החשובה פה. זאת אומרת, למרות שזה הכרה פנימית, אפשר לשוחח. נביאים היו יכולים לשמוע את הנביא האחר, נכון? כי לא שם מדבר עם נביא אחר, איך יודעים שנביא כבש נבואותו? אף אחד לא יודע את זה. הנביאים האחרים מעידים. משהו שוב, זאת אומרת, העולם הפנימי, השיח של הצדיק עם הקדוש ברוך הוא אישי. אבל כל אלו שיש להם את השיח הפנימי הזה, שומעים אחד את השני, מכירים אחד את השני. לכן זה כזה חידוש גדול, לבוא ולומר, כזה חידוש גדול לבוא ולומר, שיש אפשרות לפסוק הלכה בימים רוחניים. זה לא פשוט, זה לא פשוט להגיע לשיח בדברים פנימיים, ועוד להגיע עם זה לבהירות, ועוד להגיע עם זה להכרעה, ועוד להגיע עם זה לשכנע אחד השני ולהסביר אחד השני. וזה שלכל אחד יש הופעה אלוקית ורוח הקודש, בסדר, זה יכול להיות, אבל זה שאפשר לשוחח על זה ולדבר על זה בכלים של הנגלה, כרגע של בית מדרש, זה חידוש שירושלמי, כן? אז זה עוד נקודה, זאת אומרת, מה שהאגדה עושה, מה שהאגדה, מה שהרוח של ארץ ישראל עושה, היא לא רק בונה את סדרי הלימוד, שזה אדם בא מהכללים אל הפרטים. אמרנו, זה לא קשור לזה שאתה מכניס סוגיות של זוהר בתוך השס, אלא צורת הלימוד עצמה היא משתנת, כשאתה רואה את הדברים מתוך מבט כללי ולא מתוך מבט פרטי. א', ב', אתה יכול להגיע לעוד נקודה אחת, וזה להגיע, וזה כאילו למשוך את השיח ההלכתי גם לדברים רוחניים. גם לדברים רוחניים. עכשיו פה זה יכול להיות, ולהגיע להכרעה, להגיע להכרעה, ולפסוק, ולפסוק, לפסוק בהלכה. יכול להיות שיש פה עוד מדרגה באמצע, עוד מדרגה באמצע, וזה המדרגה של, של, עוד מדרגה שקשורה לזה, וזה, אבל זה מופיע בדרשות, בתשובות של הרב, שבעצם, זה המעבר מהשופט לכהן. זאת אומרת, המעבר מהשופט לכהן, ככה מסביר שזה, הרב קודם כל מסביר את המעבר מהשופט לכהן. אחר כך הוא מדבר על זה שיש, הוא אומר, וזה קשור למחלוקת האם יש הלכה בענייני הגדה או אין הלכה בענייני הגדה. עכשיו, מה המעבר מהשופט לכהן? המעבר מהשופט לכהן הוא, לכם, זה משהו באמצע. המעבר מהשופט לכהן זה לא רק סדרי לימוד, אלא סדרי הלימוד מגיעים לשורשים של, נכון, לשורשים הכללים של התורה. ככה ראינו את זה בברכות. נכון, שהיין שהוא דבר שם, זה הסוגיות, זה השורשים הכלליים, וגם פה, זה אותו דבר. הכהן, כאילו הכהן חי את ה, את ה, את חי, הכהן הזה, הוא חי את ה, את האלוקות שיש בתורה, נגיד זה ככה, זאת אומרת, אז אמרנו שאולי, זה הנקודה, שם מתאר את זה בתשובות שם, שאדם יש לו ספקות בלימוד שלו. אמרנו ככה, נכון, לשאול את הקדוש ברוך הוא שאלה, וכדוש שהוא יענה לו, זה לא שייך. לא שם זה רק אצל משה. בבית המקדש זה משהו אחר. בבית המקדש כן המצווה לשאול, אבל זה חשבון אחר. אבל לתמיד חכם רגיל, אין דבר כזה. זאת אומרת, יכול להיות כזה שהוא יענה. כמו נגיד אצל רבי אליעזר, יש כזה שהוא ענה. אבל זה בשמיים, והתורה היא לא בשמיים. אבל יכול דבר אחר. וזה שתמיד חכם יהיה עמל, עמל בלימוד שלו, ויהיה מלא ספקות, ואז הוא ייפגש עם ההלכה למשה בסיני, ייפגש עם בת קול שתגיד לו את התשובה. עכשיו זה כמובן, זה קשור, מה אני רוצה, שזה מתאים לזה אולי למה שם קורה, זה החיבור, זה מתאים לציפור הזאת, ויכול לקרוצה לשבע שנים של ה... קרסול של הציפור, שבעצם זה שבע. זאת אומרת, שבע פירושו של דבר שיש לאדם חיבור, כן, רב-מימדי כזה של ה... כן, ואז אמרנו שזה מדבר על זה בהרבה מקומות, על החיבור בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. תורה שבכתב, הוא בעצם אמרנו, בגר תפרש צדיקה לפעלות, זה בגר שם מדבר על, יכול להיות, זה שתורתו שבקיבה היא תורה אחת, ולא שתי תורות, ומה שמחבר זה הלכה למשה מסיני. בהתארכה בשני המסעים זה המעבר בין שני התורות. ולכן זו תורה אחת. אבל יכול להיות שזה מה שהוא רוצה לומר פה, שזה המעבר בין השופט לבין הכהן. כלומר, זה לא רק זה שסדרי הלימוד הם כאלה, שסדרי הלימוד מושפעים מה... איזה גרעת?
רב חרלאפ.
זה גרעת קטנה, קטנה, מה?
תפרש פייטת.
תהיה את זה אחת, מי תפרש פתחת? לא. אז רגע, שני אחד אצלי זה חשוב יותר טוב, הגבות שלי יותר טובות. איזה אמרנו, תף, איזה גרץ הייתה?
תף רשפיתת.
תף רשפיתת, אתה אומר, שני אחד. הוא היה יחד מתמזגים במזיגן עם מלאת יחד ויקר, ואז המחשבה שישראל עלה בראש וכדו. כן, תורה שבעל פה, תורה שבכתב, ושתי תורות, כי בכל תורה אחת. ולכן משה בסיני לא בפני עצמה הייתה, כי בכתרים היא גנוזה. היא החיבור בין שתי התורות. טוב, רגע, שיחד, מה שחשוב לנו זה, עכשיו תקראו את הגיון, תקראו את הלכות, שם מה מסביר את זה. אני חושב שזה בעצם מה שהיה מסביר פה. זאת אומרת, שמעבר מן הכהן, מהשופט הכהן. בין השופט לכהן, שאדם על ידי אמן התורה שלו, בספיקות שיש לו, בעצם בסופו של דבר, נפגש עם השורשים העמוקים שמחכימו בתורה שמכתב תורה שבעל פה, שזה הלכה לו שם סיני, וזה קשור לבתיקול שיוצאת פה, ובעצם הספיקות נעלמים לו. הספיקות נעלמים לו. עכשיו, תמיד חכם כזה, שיש לו את המדרגה, שיש לו את המדרגה של השופט, יכול להיות שיש לו דבר נוסף, וזה היכולת, זה בית מדרש כזה שיש בו כהנים, בית מדרש שיש בו כהנים יכול להגיע למצב כזה שאלו שיש, כן, שהלימוד ההלכה מתחבר להגדה, שלימוד ההלכה מתחבר לשורשים האלה, יכול להיות מה שקורא זה שורשי הנבואה. מה שקשור לחיבור הזה הוא... הוא יוצר, הוא אני חושב יוצר את היכולת לדבר גם בהלכה, ענייני אמונה. זאת אומרת, להגיע למצב כזה שאני יכול כאילו לגרור את הסוגיות ההלכתיות עד רוח הקוד, עד בת קול, עד הלכה למשה בסיני. אני יכול לגרור את התורה, לחבר, כן, טוב, זה לחבר את התורה שבעל פה, שהיא עמל תורה, עם הפנימיות שזה, אבל זה לא יוצא בגדר של השבע, זה לא יוצא בגדר של השבע, זה לא יוצא, וזה היין שיהיה פה, כן, זה היין שיהיה פה, זה נושא הירושלמי. טוב, זהו, צריך עוד, אולי צריך עוד פעם, ובינתיים אנחנו מושכים הלאה. זה מה שאומר פה, שכהן מדבר ברוח הקודש, יש לו אורים ותומים, וגם זה כהן גדול, וגם כהן רגיל. כן, בדרך לימוד שרוח הקודש מסייע בבירור ההלכה, הוא רב ומספורש. שאם יש רוח הקודש שמסייע בבירור ההלכה, אז זה לא בא במקום ההלכה. זה לא בא במקום פלפול ההלכתי. זה לא בא במקום, אם אדם בא ורוצה לשאול את הקדוש כל זה קדוש שהוא, אפילו הוא ידה לו, זה לא נקרא, זה לא בשמיים. אבל אם אדם לומד, והסוגיות הרוחניות שמגיעות עד שורשי ההלכה, ויכול להיות ששם אלו, שם יש את הספקות שאלו ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. כן, זה מה שהוא כתוב שם על הציפור, זה נכון שיש כאילו עכשיו שתי מדרגות. בעל הציפור, הוא רואה שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. מישהו לא מדרגה של הציפור, אז הוא רק, יש לו את השאלה, או אין לו את התשובה, כן, זה קשה לו. הוא רואה שיש פה ספקות. אז יכול להיות שגם הוא, כן, הוא רואה את השורשים של הדיון. רוץ גם בת קול באה ואומרת לו שלחה כמו בן אדם, כמו בית שמיים, לא כמו בית הלל. אבל זה לא, זהו, אבל זה לא מחד שיחק לה. שוב, מחד שיחק לה זה לא דמות שכתוב פה, וזה מה שהרווחנו מברכות. זהו, עכשיו, אז שוב, סדרי ההלכה, דבר ראשון, דבר שני, רוח הקודש מסייעת ללימוד עצמו, וזה אמרנו שהרב אומר זה מפורש שאני יכול להגיע להלכה גם עניינים רוחניים. אז הלכה בעניינים רוחניים זה בעצם להיפגש עם השורשים של התורה, להיפגש עם כן, שורשי האגדה, עם שורשי ההלכה. עכשיו כל זה רוח ההלכה והרוח הזה. טוב, זהו, שנייה, אז עד פה בערך הדברים. זהו, אז אמרנו שיש עוד מדרגה, עוד מדרגה שהיא לכאורה, היא לכאורה עוד יותר מסובכת, וזה שקרה, זה קרה אחרי ש אחרי שיהושע נכון, נשכחו 300 הלכות, ושם לא רק נשכח היסוד ההלכתי, גם כאילו רוח הקודש שהייתה שם נשכחה. זאת אומרת, גם מה שקורה זה גולות תילית, גם זה נשכח. ותודה בנקז היה צריך לחדש את שתי הקומות. אז בדרגה מאוד מיוחדת, מה זה הדבר הזה? זה מה שקורה פעם, כן, שודה בנקז, והיה די שהוציא את הצדה הספקות מתוך פלפול, ואחת היא על פי נבואה, זה הדוגמה של הכהן, שרוח הקודש מתערב בלימוד. בין דרך לימוד שהוא הקודש מסייע אותו. אז גם פה היה יכול להתפלפל, ואחרי שהיה מתפלפל, הנבואה, רוח הקודש היו עוזרים לו לברר את זה. אלא שהיה בעת השם, שגם זה נשכח. למתחת נטיית הוא עכשיו הפה, לחזק יד, חזק ידיו של חכמים על פי השכל יוצא מפלפולה של תורה, וזכה אותי לברר אפילו את גמר ההחלטה. הוא כאילו צריך להרים את השכל עד השורשים היותר גבוהים. ואלו שהייתה לו גולת עילית, גולת תחתית. מה ששייך לשכל הארצי והגיוני, ומה ששייך לשכל העליון, שהשפעת הנבואה. כאילו הוא משך את השופט לתוך המדרגה של הכהן הגדול. לתוך המדרגה של הכהן, נכון? זה לא שמתוך השופט הופיע עצמו מדרגת הכהן, והוא שתה את היין, נכון, והוא קיבל את שורשי ההלכה, שזה בדרך כלל מה שקורה, אלא בעצם הוא כאילו גרר את מדרגת השופט גם מדרגה של נבואה ברוך הקודש. וזה מדרגה מאוד מיוחדת. מה זה הדבר הזה? זה אנחנו רוצים לברר. בסדר, פה היינו. ומזה אמרנו שנגיע ל חרד וחיסקה. בסדר, נראה אותו. חרד וחיסקה. כן, גם צי זה לא אמרו נכון. אז כן, הוא אומר ככה. יסוד התורה הכוונה היא קשור, דיברנו על זה, שהרב לא חולק על הרמב״ם. הרב לא חולק על הרמב״ם שיש פה שני עמודים. לא שתי תורות, אלא שני עמודים. שני עמודים תפודיים. אחד זה נבואה, והשני זה שכל. הנבואה, דיברנו על זה, זה יותר דומה לרגש. זה לא בדיוק רגש, זה יותר דומה לרגש. אחרי זה מגיע מדרגות מאוד גבוהות. רוח הקודש ונבואה ונבואה של משה רבנו. הם כולם מצאים על אותו מימד תודעתי. הרב קורא לזה פעה הימנית, שהוא קורא לזה עמוד הטבעי. יש לו כל מיני שמות למדרגה הזאת. עכשיו, היסוד הוא שלעולם לא לפסוק הלכה בעמוד הימני, בפאה הימנית, בעמוד הטבעי, שם אין הלכה, שם זה שפע אלוקי, שפע אלוקי ולא דיון הלכתי, דיון הלכתי נשם בשכל. למה פשע שכל מבין אחד את השני? בשכל אפשר ליצור דו-שיח, אפשר ליצור דיאלוג, אפשר לברר, אפשר לחבר את כל גדולי ישראל ביחד, ולהוציא, ומתוך הדיון המשותף, להוציא הלכה פסוקה. היסוד התורה הוא שהנבואה לא תחדש שום דבר בהוראה. פשוט, משה רבנו זה משהו מיוחד, אבל נבואה רגילה היא לא חסרה. קורה ברמב״ם יכולת לעשות אותו. אמרו מפורש שהרמב״ם הולך כמו הרמב״ם, הוא לא חוזר מההסבר של הרמב״ם. כל מה שהוא יגיד בהמשך, כאילו בשם התוספות, בשם אולי רייבן, לא משנה, כל הדברים האלו, הוא מלא את זה על גביו ולא במקום. אומנם, כוח בית דין הוא יפה לחדש שידרוש בתורה. זה כאילו עמוד השני. שמה? שבית דין יכול לדרוש, הוא יכול לחדש שידרוש בתורה, כל בית דין לפי הבנתו. ואין לך אלא בית דין שבימיך, כבר כאילו שכן, זה עוד נקודה. זאת אומרת שהשכל הוא... כן, השכל הוא... איפשהו נמצא, איפשהו עמל, אז זה בסדר. אז זאת אלוקות. לא צריך לחשוש מזה שזה לא אלוקות. זה אלוקות. כן, זאת אומרת, כמו שנפש חיים כותב בפרקים לפני שער ד' ובשער ד', שעמל תורה איפה זה נמצא, לא משנה מי זה הדמות, לא לומד תורה לשמה, לא לומד תורה לשמה, לא משנה. למה כשהתורה היא אור, אור מוחלט, אור מופלא, שתמיד תיקח את הבן אדם ותתקן אותו ותרומם אותו ותגן עליו, תגן עליו ותשמור עליו יותר מהמצוות, יותר מהמצוות, יותר מכל דבר אחר. יכול ככה המהר"ם מדבר על זה בנתיב התורה ובתפארת ישראל, וככה גם הרב אומר. כן, זאת אומרת, אין, לא משנה איפה אתה נמצא, זאת אלקות מוחלטת. ותמיד כשאתה מתעסק איתה, זה מתקן ומרומם אותך. עכשיו, כשישראל המחולה הרבה דין הגדול יושב, אבל בכל זאת יש מדרגות איפה עם ישראל נמצא. זה עכשיו בעמוד 79? לא, 89. איך כתוב שם? לא, 98. כאן זה קנו. אבל זה נראה לי אותו דבר. אותו דבר. מכונם, וכנוע זה דומה, זאת אומרת, שישראל המכונם כרגע נמצאים במקום הנכון שלהם. אז כמו, בדיוק כמו, ש, כמו ששם הוא דיבר על זה שאדם נמצא על כנוע. כרגע שהוא נמצא במקום הנכון שלו, במקום הטבעי שלו. אז כשהסנהדרין, כשהבית דין נמצא במקום הנכון שלו, אז כל בית דין הוא בסדר. כן? כל בית דין הוא אמיתי. כל בית דין, כן? אבל, אם הוא נמצא במקום שלו, שם על מכונה בית דין הגדול יושב במקום אשר יבחר השם, זה כמו תוספות. זה כמו הגרת קוף גימל. זאת אומרת, יש לי שופט, ויש לי כהן, נכון? זאת אומרת, בתוך הסנהדרין הזאת ישבו דמויות שהיו כאילו כהנים. לא רק שופטים, נכון, לא רק שופטים, גם כהנים. זה הפשט, אחרת בשבת, נכון, מה גורם לסנהדרין להיות, דרך אגב, הכל מה שעכשיו דיברנו, אמרנו, זה מופיע בברכות, אי אפשר, לא נכון את כל המקורות האלה. הכל מה שדיברנו נמצא במסכת ביקורים, שם על הכל נושא של הביקורלות. מה הבדל בין, שם הרב מסביר את זה בהלכות גם כן. מה זה הגוזלות האלה? למה, מה זה הגוזלות? ולמה זה לא חלק מהסל? זה קשור לתפיסה של הרמב״ם, שלא על ההפרדה בין שתי הרשויות, אלא על הגלות. דיברנו זה גם מופיע בזה שאולי בבבלי יש רק צימוקים. אין בבבלי. גם שם מסביר זה. אין בבבלי ענבים. יש צימוקים ונבלות. כן? אין יין אצלי. כן? זהו, אז זה מה שאומר הרמב״ם, שמה שנותן את הכוח לבית הדין זה שיושבים 71 תלמידי חכמים גדולי ישראל ביחד. כן, הרב אומר שלא, מה שנותן את הכוח לבית הדין זה נכון, זה רוח הקודש יש. זה מה אז תמיד בית הדין הוא מצליח, גם כשהוא בגלות, גם כשהוא לא יודע, גם אולי, אבל בגלות. אם יש כינוס של גדולי תורה, אז ודאי זה אור גדול יוצא, כמו שאומר הרמב״ם. אבל אם זה נמצא בירושלים, בית המקדש, אז בעירה הרבה יותר גדולה. למה? שרוח הקודש שם העירה. שם יש אור של הכהונה. ושם השכל, גם כשהוא מתלבט ומלא ספקות, הוא יכול להגיע למפגש עם השורשים של ההלכה, מתורה שבאים עם הלכה ושם סדה, ועם בת קול. שיוכל לעזור באחראים, באחרות. כן, אז לא רק זה שיש שם סדרי לימוד כמו שצריך, ולא רק זה שיש שם בספקות מכריע הצד הרוחני, אלא גם על דברים רוחניים. יכול להיות, אני מדבר פה על בית דין, הסנהדרין של הבבלי, של הירושלמי, שאפשר להיות כהנים, אפשר לפסוק גם לפסוק הלכה בענייני אגדה. אז אין צורך לשום חתימה, והמשכה לאיזו הוראה קבועה מדורות שעברו. יש פה נקודה אחת שהיא חשובה, וזה מה שאב קורא לזה בסוף אמרי הרע, יש לו מאמר ארוך, ממש בסוף, שהוא מדבר שם על ההבדל בין תקופת הפה לתקופת העת. זאת אומרת, רק מופיע ביטוי זה מופיע גם פעות אחרים. תקופת הפה זה חזל. אז גם פה מדבר על חזל. חזל היו תורה שבעל פה בעצמם. הם היו הבירור השכלי ורוח הקודש, פעלו ביחד. זה לא כמו שאנחנו, זה כאילו ההבדל בין, כאילו בין הרב לבינינו, לא? הרב כשהוא כתב, אז הוא כתב את עצמו. אז הוא כתב את הדברים מבפנים. ורק הוא כתב. אנחנו עובדים מול חומה כזאת. זה העת. תקופת העת. אז הם היו תקופת הפה. לכן לא כתבו אף פעם תורה שבעל פה. למה לא כתבו תורה שבעל פה? ושחיו את התורה. חי את התורה. לא היו צריכים... לא היו צריכים... היה אסור לכתוב את זה. היית כותב, היית בעצם מקטיא את זה. כאילו היית מוציא את האנשים מחוץ לדבר. כל הסדר שבית המדרש, היכולת לשוחח, היכולת להבין אחד את השני. היכולת כן להיפגש אחד עם השני. אז למה לכתוב? כתיבה בנויה על זה שאתה לא יכול להיפגש עם הזולת. אתה רק פוגש איזשהו חומה כאילו שעומדת בינך לבינו. כאילו איזה סימנים כאילו שדרך זה יכול לנסות להבין אותך. אבל בתקופת הפה אז יש שיח, יש דיבור ויש דיאלוג. כשיש דיבור ודיאלוג, אז מבינים, יכול, זה נקרא, זה מה שאומר, אז כשמישהו במקום שמחר יושב, אז אין צורך לשום חתימה והמשכה לאיזו הוראה קבועה מדורות שעברו. למה? שהם התורה עצמה. ורק יש, כן, רק בדברים שהם קבלות ברורות הלכה בשם סיני, שזה כאילו שורשי התורה, אז זה כן היה להם, רוח קודש היה להם, שורשי התורה הייתה להם. אבל בשכל, בתורה, איך שהיא הייתה בפור, בצורה גלויה, זה החי. זהו, עכשיו, אבל כל הוראה מסופקת, כאילו בדברים שהם קבלות ברורות הלכה בשם סיני, כל הוראה מסופקת צריכות להיחתך על פי המדינים. אז זהו, ואם היה ספקות, אז הוא יודנים על זה. יודנים ומחרים ביחד, כן. עכשיו ככה, אפילו היה בית דין אחד דורש בתורה, הוא מלא על פי דרשותיו הוראות חדשות. והכל זה דברי תורה. למה? כבר שזה תורה. זה תורה, זה חזן. שכך הולך בעצם התורה על פי החוכמה העליונה, שתהיה נדרש... עכשיו, שוב פעם, יש פה המון מה לדבר על כל מה שכתוב פה. מה זה הדבר פה? שזה... יש את זה... טוב, קיצור, זה נושאים ארוכים. זה כל נושא של הפשט בעם ישראל, כל נושא של... איך כדור שהוא הניח את עצמו פה בתוך המציאות, איך כדור שהוא בעצם יצר פה מקום שבעצם מבטא אותו ומביע אותו, כן? אז זה הכלל, שכך הולך בעצם התורה על פי החוכמה העליונה, שמה שתהיה נדרשת על פי דרכי התורה בצוף השפעת השכל, הסמכות הבין ישבים בהם, כן? ככה התורה היא הייתה דבר חי, היא הייתה דבר שהיה בתוך השכינה, בתוך השכינה, השכינה שרתה בתוך הדברים שלהם, ולכן כל מה שהם עשו היה בעצם אלוקות. כל מה שהסנהדרין הזאת עשתה זה היה אלוקות. בגלל שהיא חיה בתוך השכינה, היא חיה בתוך מקום שיבחר השם, במקום. היא חיה במקום של הקדוש ברוך הוא, ולכן כל התורה שלה הייתה חיים. אז אם דור, אם חזה באיזה דור, תקנו איזה תקנה, אז זה הלכה. חזל תקנו משהו, זה... אנחנו נוהגים את זה כמו... זה תורה, תורה ממש. נכון? זה לא... כן. כל מה שתנאים אומרים, וגם אולי גם המוראים, אבל בעיקר התנאים. מיוחד התנאים בארץ הירושלמי, של לפני החורבן. אבל גם אחר כך. עדיין זה הייתה, עדיין המדרגה הזאת הייתה קיימת. גם בקרב ים הזמן היה קיים. אבל כן, עובדה, היה שם הנביאים, היו שם הכהנים, היה שם רוח הקודש. היה שם, כן, אולי גם הסנהדרין עדיין בגליל. בכל מקרה, זה מה שאומר על פי החוכמה העליונה, שתהיה נדרשת על פי דרכי התורה. זה אומר, זה אופי של התורה, זה ככה. אופי של התורה, שככה, כן, טוב. והנה הנבואה. אז יש לנו ככה, יש לנו נבואה שזה שפע אלוקי, ושם אין הכרעות הלכתיות, ויש לנו את הבית דין שזה עולם השכלי, אבל העולם השכלי הזה שרוי בתוך השכינה, הוא שרוי בתוך האלוקות, הוא נמצא במקום שבו רוח הקודש עוזרת ללימוד, לסדרי הלימוד, שרוח הקודש בעצם אולי אדם לא פסטה את ההלכה, אבל היא ודאי משפיעה על השורשים של לימוד ההלכה, אפשר אפילו לגרור אותה גם את ההלכה לסוגיות רוחניות עד גבול מסוים. כל זה, וזה חזן. כן, זו תורה חיה, תורה שהייתה חיה, תורה שהסדרין הזה היה מתקן, תקנה של סדרין, תקנה. תקנה זה דברים מוחלטים, אבסולוטיים, אלוקיים. כן? לא קשור לתקופות שלהם, לא קשור לתקופות היסטוריות, לא קשור לראות שזה כן קשור לתקופות היסטוריות, אבל תקופות היסטוריות אלוקיות, לא תקופות היסטוריות אנושיות. זאת אומרת, אי אפשר לבוא לחזן במה שקרים תלך בגובה העיניים, או חזן בגובה העיניים. מכיוון שהם היו, מי שלא, הם היו בתקופת הפה. אנחנו נמצאים בתקופת העת. קשה לנו מאוד להבין דמויות כאלה, להבין איך דמויות כאלו חיות. מה זה נקרא? אדם שהשכינה היא הבסיס והשור של כל התודעות שלו. אבל אדם שהשכינה היא הבסיס לכל התודעות שלה, אז הוא חושב אחרת, חושב אחרת, מבין אחרת, וכשהוא צריך להכריע בעניינים הלכתיים, אז הכל נראה אחרת. זה מה שהוא הסביר על השופט והכהן. כן? פה בעצם בנו כל המעמד של חז"ל, נכון? שכל עד שאנחנו לא חוזרים למדרגה הזאת, אנחנו יכולים לבוא ו... כאילו לבוא ולוותר על התקנה שלהם. המחוק הזה שתי אורות שהיו. עכשיו רק, הרבילה נבואה. אף על פי, זאת אומרת, אחד זה כאילו הופעה רגשית, ואחד זה הופעה שכלית של הקדוש. זה שתי הופעות של הקדוש בקום. אחד שכלית, אחד רגשית, אחד שכלית. אבל, זאת אומרת, הרבילה נבואה, אף על פי שאין בכוחה לחתוך דינים בפועל. זאת אומרת, היא לא הייתה יושבת כמו הסנהדרין, צריך להבין, מי ששם בסנהדרין, כוחו לא היה פחות, כאילו באלוקות, מנביא. נכון? זאת אומרת, נשים גם כן יכולות להיות נביאות. זאת אומרת, זאת הופעה אלוקית טבעית. אמרנו את זה שנביא הוא הדבר עצמו, נכון? ראינו שם בסופרות הקודש א', הדבר עצמו. אז הדבר עצמו, זה גם אישה יכולה להיות. כולם, זה שייך לכולם. שייך לכל בני ישראל, כל רב חושב, דיברנו על זה, כן, את ההערה שם של חב"ד, כן, שכאילו רוח קודש זה שייך רק לצדיקים, אצל הרב אומר שלא, רוח קודש שייך, רוח קודש שייך לכולם, וכאילו זו מדרגה טבעית של יהודי. יהודי הוא נביא, ואם הוא לא נביא, זו מחלה. עכשיו, יכול להיות שיש מדרגות בנבואה, בסדר, אבל יהודי הוא... זה הכי מטבעים של עם ישראל, שהקדוש הוא שופע שפע אלוקי בתוכו. זאת אומרת, היהודי הוא חלק מהאלוקות באופן טבעי, מצד הטבע שלו. לעומת זה, הסנהדריני, שוב, גם הסנהדריני היא לא פחות פלא אלוקי. זאת אומרת, הסנהדריני היא לא פחות פלא אלוקי, הסנהדריני היא לא, גם הסנהדריני היא פלא אלוקי. וזה מה שאומרנו, זאת אומרת, בתוך השכל שלהם יש, בתוך הדיבור שלהם, בתוך השיח שלהם, כאילו התחולל אור אלוקי, ואי אפשר היום לבוא ולחכות את זה, אלא כמישהו כזה. זהו, אבל בכל זאת, עכשיו הרב חוזר לנבואה, זאת אומרת, טוב, להכריע הוא לא יכול. אבל יש דבר אחד שהנביא כן יכול לעשות, וזה לצפות. זאת אומרת, נביא יכול לראות בעצם את בית שלישי, נכון? נביא יכול להיות את בית שלישי, אז זה משהו, אבל הצפייה מסורה לה. וזה מה ש... כן, יראה הנביא, והשם אחית הימים. למה? כיוון שיהודי יכול לחיות לא רק את העולם הזה, יהודי יכול לחיות גם את העולם הבא. כאילו, גם את העולם העתידי. כי החיים, אין להם גבול. אין לחיים... מי שאנחנו חושבים, אנחנו חיים בחוץ. אנחנו חיים את העולם מבחוץ. כבר שאנחנו חיים את העולם מבחוץ, אז אנחנו רואים את הדברים, לא חיים את העולם, איך שהקדוש הוא חי את העולם. קשור מה שדיברנו קודם, ידיעת המהות וידיעת המציאות. כשחיים את המציאות, אז אתה חיים בחוץ. אתה רואה שיש שרים, אתה רואה שיש גבוהות, אתה רואה שיש עם ישראל, אבל אתה לא חי איך שכנסת ישראל חי את העולם, איך שהשכינה חי את העולם. אז גם החוכמה היא כזאת, וגם השכל הוא כזה, הוא כאילו נמצא בחוץ, לא בפנים. אבל בכל מקרה, הנביא רואה רואה את העתיד, הוא חי את הדברים עצמם. בחיים עצמם, נגיד זה אולי בצורה כזאת, זאת אומרת, אדם שמגיע לרוח הקודש, הוא אדם שעולם הבא מאיר אצלו. כן? זאת אומרת, אנשים ש... זה כאילו כל המפעל של, של דת אלוקים, כל מפעל של דת אלוקים אמור להוביל אותנו, כל מפעל של דת אלוקים אמור להוביל אותנו ל... כל המפעל של דת אלוקים אמור להוביל אותנו במצב שהמוות לא מפחיד אותנו. כן, ככה הוא כותב את זה כאן כבר, נכון? זאת אומרת, כל עוד שלא מפחיד מהמוות, שזה רוב בני אדם כאלה, זה בגלל שהוא כאילו עובר מיש לעין. כל התפקיד של הדעת זה להגיע למצב כזה שאדם לא מפחיד מהמוות. לא מפחיד מהמוות בגלל שהחיים לא נגמרים פה בעולם של הגוף. אלא החיים ממשיכים, זה הכל איזה אחד החיים. החיים אין להם גבול, הגוף הוא רק כלי. אז אדם שבנה לעצמו דת אלוקים, אז אדם ששייך לכל המדרגות שאנחנו מתארים, דרך אגב זה אחד המדדים אולי הברורים יותר. אדם ששייך לפה, לא, אדם ששייך לעת, אז עולם הבא הוא חיצוני לו. בדרך כלל פחדים למות, כמו שאדם כאילו עובר מיש לעין. אבל באמת מה שצריך להיות זה שהחיים אין להם גבול. ואדם חי את הנשמה שלו ואת הנפש האלוקית שלו ורואה, חי את כנסת ישראל ורואה את האינסופיות. הוא מבין שהוא בעל פה רק בתור שני, בתור שליחות, לתקופה מוגבלת, לתקופה זמנית. עכשיו אני אומר, זה כבר שאדם כזה שחי את העולם הבא, חי את העולם בשלות, חי את היכל החיים, אז הוא גם רואה את ה... זה לא רק מה קורה בעולם הנשמות, זה גם איך שאדם חי את עולם הנשמות, אבל זה לא רק איך שאדם חי את עולם, כי אדם נפגש עם הנשמה שלו. נשמה זה לא רק איך אדם חי את עולם הנשמות, אלא איך אדם חי את העולם כפלא אלוקי, כהופעה אלוקית, כיצירה אלוקית. זאת אומרת, אדם שחי את העולם כהופעה אלוקית, אז הוא חי את העולם אחרת, כולל גם את העולם הזה. לכן אומר הרב, ראינו את זה אולי בסוגיה שם של עסקי קיר, על מה המלך חזקיהו התפלל. כן, זאת אומרת, שם הרב הסביר, נכון, מה נתן לו, מה החיה אותו מחדש, אבל הוא היה חולה. מה שחיה אותו מחדש זה רוח תחיית המתים. כלומר, זאת אומרת, המפעל הרוחני שלנו בא לתת לבנות לנו שתי דברים, א', לבנות לנו את היחס לנשמה, לבנות לנו את היחס כאילו עולם הבא. עולם הבא הוא מאוד חשוב בהכרות שלנו, בתודעות שלנו. זה לא להיות דתי, הנושא פה זה לא להיות דתי, לדעת שיש איש הנפש, זה חשוב, אבל חשוב לדעת את זה, אבל זה לחיות את זה, לחיות את זה כלומר כאלה להגיע בדעת למצב שאדם רואה את זה, שאדם חי את שתי עולמות מחוברים ביחד, ואז זה אישרות הנפש. אחר כך הרבה אומר שזה לא מספיק, רק צריך להגיע גם למצב של תחיית המתים, זאת אומרת, זה צריך להשפיע על הבן אדם איך הוא גם רואה את העולם. זאת אומרת, אדם צריך להגיע למצב כזה, אם המפעל של דעת אלוקים שלו בנוי כמו שצריך, זה המפעל של הכהן, זה גם כן, זה מדגש של הכהן. מדגש של הכהן, כך אומר הרב, נכון? מדגש של הכהן, זה שהוא רואה את ה... הוא רואה את ה... זה דיברנו על זה עכשיו בסוגיה של המקום. בסוגיה של חלל, נכון? זאת אומרת, למה זה מתחיל בשלילה? זאת אומרת, זה מתחיל בשלילה, כדי כאן להשתחרר מהדמיונות של העולם הזה, ולהגיע, לתפוס את הדברים בצורה נכונה, הדיוט של העולם הזה זה אומר שהעולם הזה הוא הדבר היחיד שהוא הראשי, הגוף, מה שקשור לגוף. ורוח זה בסדר, זה כל מיני חוויות שהדמות הזאת היא חובה. אבל באמת זה לא ככה, באמת אדם צריך להגיע למצב כזה שעולם הרוח שלו הוא העיקר בתוכו. זאת אומרת שבעצם הגוף הוא רק תפל, הוא רק כלי. וזה כל כך צריך להיות ברור לנו, כל כך צריך להיות חד ומשמעותי, ש... שוב, זה עוד לא מפחד למות, זה גם לראות את העולם ככה, לראות את העולם כפלא אלוקי, כשירה אלוקית, מה זה ככה, כשירה אלוקית. אבל אחר כך יש מדרגה נוספת, זה זמר אלוקי. זמר אלוקי זה יכול להיות גם את העולם הזה, זה מה שדוד ראה. דוד לא רק ראה את השירה, לא רק ראה את העולם הבא. הוא גם ראה גם את הגודש של העולם הזה, זה תחילת המתים. לכן הרב אומר שברוח המוסר, שני הדברים חשובים לנו. גם עולם הבא, וגם תחיית המתים. כן? גם אנחנו עוד לא שכינו מדרגות האלו, אבל צריך להשכיל אותן. צריך לדעת אותם. כשאדם יודע אותם, אז הוא חי את העולם הזה בצורה אחרת לגמרי. זה נקרא להיות יהודי של שבת, יהודי של כנסת ישראל, יהודי שחי... אז זה הרב בעצם רוצה שאנשים יגיעו. הוא רוצה שאנשים יגיעו לראות איך שכנסת ישראל חי את העולם, איך שהשכנה חי את העולם. עושים את הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. זה לא כאילו דואליזם כזה. זה, כן, כאילו יש פטרוניטה. זה איך חיים את הקדוש בצורה נכונה. כנסת ישראל יכולה לחיות את הקדוש בצורה נכונה. זה לא... עוד משהו. זה נקרא אינו מלבדו אמיתי. אינו מלבדו דתי זה כלום. אינו מלבדו אמיתי זה איך שכנסת ישראל אוהבת את הקדוש ברוך הוא. וזה כאילו המפעל הרוחני של הרב. נגיע למצב כזה שאתה תחיה את העולם כמו שירה וזמר אלוקי. זמר זה כנסת, כן. ואתה חי את אהבה ותנוגים, את שיר יריב. וזהו, עכשיו, זה מדרגת הכהן. זה מדרגת הכהן, וזה המדרגה שלא צריך לחתור. זה לא פילוסופיה, זה לא פילוסופיה, אלא זה... שוב, זה חיים של קדושה, זה נקרא חיים של קדושה של הרב. עכשיו, זהו, עכשיו, כשזה מתפתח מאוד, זה מפותח מאוד בתוך האדם, אז אדם, אז גם עולם הבא, ועולם הזה מאיר בתוך האדם בצורה נכונה, אז הוא גם יכול לראות את העתיד. כן, זה מה שהוא אומר פה, שאדם יכול לצפות, נביא יכול לצפות את העתיד. נביא יכול לצפות את העתיד בגלל שהוא חי את העולם בצורה נכונה שלה, אז הוא יכול גם לראות איך העולם נראה בצורה שלמה שלו. כן, נביא חי את ה... הצפייה, שמי הצפייה? אז הצפייה זה הצפייה של הנביא. אבל זה גם הצפייה של הקדוש ברוך הוא. כי הכל צפוי, כן, רשות נתונה. זאת אומרת, הכל צפוי זה כרגע, הכל צפוי של הצפייה פה של הקדוש ברוך הוא. אבל הנביא רואה אותה. זאת אומרת, הנביא רואה את הצפייה, רואה את הצפייה, כרגע שהנביא רואה, את העולם בצורה של אהבה. של אהבה ותנוגים, אהבה... ולכן כל יהודי צריך לחיות ככה. אין דבר כזה שרק לצדיקים, או רק לתלמידי חכמים, לא, כולם. כל יהודי ויהודי באשר הוא בתור יהודי, בין אם הוא איש, בין אם זה אישה, לא משנה מי הוא יכול לחיות, צריך לחיות ככה את העולם. לחיות ככה את העולם. יכול להיות שיש יכולת לראות את זה אפילו יותר מגברים, לא משנה, אבל זה הצפייה, אבל הצפייה מסורה לה. עכשיו, כשצפייה מסורה לה, זה אומר שהוא גם יכול לראות את חית הימים. חית הימים כרגע כאן יכול לראות את העולם בשלמותו, יכולה לראה בצורה מלאה והשלמה שלו. לא איך שאנחנו רואים אותו בחתיכת היסטוריה שעומדת מול העיניים שלנו. לראות אותו במבט המוחלט. וכן, לפי מראה, זה עוד נקודה אחת שהיא סתם, טוב, בסדר. לא, כך צריך להתייחס גם לחז"ל דרך אגב. חז"ל זה מה שבאים לגלות לנו, איך חיים את העולם מבפנים, לא בחוץ. איך חיים את העולם כשירה אלוקית. ואז הצפייה מסורה לכם, זאת אומרת, אתה רואה את העולם במבט של הקדוש ברוך הוא. זה בעצם רוח הקודש, זה בעצם נבואה. זה בעצם עולם, לכן ברור שנבואה משפיעה על האדם. מכיוון שלא פה, שהוא נמצא מקום אחר לגמרי. אז גם השכל פועל אחרת, ואדם יכול להגיע... לביורים הלכתיים אחרים, כן, טוב, זה פשוט, זה הנקודה. לכן הצפייה מסורה לנביא, ולכן הוא יכול לראות, כן, לפעמים יראה נביא מה שיהיה בחית הימים. חית הימים כאן, איך העולם נראה בשלמותו. איך העולם נראה באיגרת ולא תהיה איגרת שינה. חץ שהרב מסביר את זה, שהנביא יכול לראות את הבכוח, כן, אנחנו רואים את הבכוח של העולם. מי שימצא בתקופת, מי שימצא בעולם של עת, כאילו יש חומש מפעידה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול לראות את המציאות איך שהיא בפועל. מי שחי את הפה, כאילו חי את הפנים הזה, הוא יכול לראות את הבכוח של העולם. לכן נביא העתיד. הוא ראה לאיפה העולם, הוא ראה איך נראה עולם שלם, איך נראה פרי בשל של עולם. כן, כן. גם במפגש עם עולמות פנימיים, מה שנקרא עולם הבא ועולמות פנימיים, הם בעצם מרימים אותנו מהזמן הקטוע של העולם הזה. העולם הזה הוא לא רק זמן קטוע וקטן, הוא גם עולם זול, הוא עולם של פרוטות. כמו עשיר, כמו מיליונר של תחנה מרכזית. כן, זאת אומרת, הוא מיליונר, אבל של 10 אגורות. הוא קבצן. באופי של המהות של העולם הזה הוא קבצנות. קבצנות. אנחנו, עשירים של העולם הזה הם קבצנים. קבצנים, הם עשירים בכלום, בדמיונו. אבל הנביא הוא בעצם עשיר, זאת אומרת, תמיד חם הוא עשיר באיכויות. הוא עשיר, כמו יש לו יהלומים. ההבדל בין יהלום לבין רכבת לבין רכבת של 10 אגורות, כל שרכבת של 10 אגורות יש בה יותר כסף. אבל הוא קבצן, הוא עלוב נפש. בעולם הזה הוא ככה, ובעולם הבא, בעולם הבא זה עולם של יהלומים. לכן, זה מה שהוא רואה. את האיכות הזאת הוא רואה, את הגודל המופלא הזה הוא רואה. עוד שאני אגיד, זה שהרב אהב את העולם הזה, הרב אהב את העולם הזה, זה רק בתוך ההסבר הזה. הרב לא ראה את העולם הזה, הוא לא ראה את העולם הזה, הוא לא אהב את העולם הזה מצד החוצות הרוסיות של אנשי העלייה השנייה, והסנדלים של כל החלוץ, כל השעה פה. זהו, הוא לא ראה את זה, הוא בכלל לא הגיע לו את הדברים. יכול להיות שבדברים הוא היה מסכים לאחד העם ולברנר, שזה הכל שטויות. אין תקווה למדינה הזאת, אבל הוא ראה את זה כמו שכתוב פה. הוא ראה את השירה ואת הזמר של העולם. הוא חי את ה... העם לא התפעל מהחוצות הרוסיות שהיו לחלוצים. הוא התפעל, כך אומר את זה מפורש, מעיד את זה על עצמו. הוא התפעל מההופעה האלוקית שהייתה בתוכו. מזה הוא הכריע את ההכרעות שלו. זה הצפייה. ואדם כזה רואה את התמונה בשלמות. וכן, לפי מראה הנביא, מה שיהיה מחליט העניין. למה? מכיוון שאתה... שוב, אתה רואה את העולם בשלמות. עכשיו, מה שחשוב פה, שבחינה זאת הנביא יכול להיות יותר גדול מהסנהדרין. יש דבר אחד שהסנהדרין יותר גדול, וזה בדיון ההלכתי, שוב פעם, לא נחשוב שהדיון ההלכתי זה לא נבואה. זה לא נבואה, אבל זה מקום של, זה מקום של תורה אלוקית. כן? סנהדרין זה מקום של תורה אלוקית. בסנהדרין ישבו גדולי, ישבו גדולי תורה, בסנהדרין ישבו גדולי תורה, והופיעו הופעה אלוקית. הופיעו הופעה אלוקית דרך השכל. דרך השכל. זה גרד קוף ג' זה הנביא והיין של קר ביבנה. זו הופעה אלוקית. אבל זה היה במקום שבו השכל היה יכול להגיע, שהכל של השכל זה הגיע למקומות מאוד גבוהים. היו שם גם כהנים, היו שם גם אנשים של רוח הקודש, היו שם גם אנשים שהגיעו לשורשים של תורה, לשורשים של תורה שבעל פה, מה שמחבר אותה לתורה שמכתב, כן? שהקדוש ברוך הוא ישראל מדברים אחד עם השני. שוב, זה לא מחד צד אחד, זה הכהנים. אז גם פה זה ככה, לא מדבר פה על מחד צד אחד, מדבר פה על כהנים. דיברנו על ההבדל, כן? זה מקום שבו שתי התורות נפגשות. כן? זה נקרא עת דודים. כן? זה, כן? פה היה עת דודים, פה היה לא רעים אלא דודים. והדודים האלה, כן? וזה הסנהדרין הזאת שהוא תיאר אותה פה. עכשיו, הנביא יכול להיות שהוא ראה דברים אחרים. זה בא מכוח אחר בתודעה שלו, זה בא מצד השפע האלוקי שהוא היה חלק לנו. עכשיו, יכול להיות שהוא לא הצליח להפוך את זה למושג הלכתי. זה לא הנושא שלו. הנושא שלו היה זה שהוא מסוגל, הוא חי את השלמות של העולם. בסדר, הוא חי את זה. זה גם, אמרנו, גם אישה יכולה לעשות, לפחות, גם אישה יכולה לחיות את זה. כל אחד, כל בן ישראל יכול לחיות את זה. במיוחד, נביאים גדולים, כן? כמו יחזקאל. כן, לפעמים יראה, יש פרק במלחמה, נכון? שרב שמתאר, מלחמה שרב מתאר את עצמו. כן, שרב מתאר את עצמו ו... כן, שם מתאר את עצמו, ושם הוא מתאר את... מתאר, גם מתאר איך ששפע אלוקי מאיר בו, גם כשהוא נמצא בגלות. ככה, אז מזה יצא הרשמילי, זה פשוט, כן, ההבדל. כן, זה שם מתאר את זה, הרשמילי, הצרת בלפור, לא משנה, כן, אבל זה מדרגה של צפייה. יש מדרגה של תורה, שתי מדרגות של תורה, זהו. כן, לפי מראה הנביא, גם כבר השם הכין את הימים, שעתיד בית הדין הגדול לדרוש בתורה, איזו הוראה מחודשת. זאת אומרת, את זה הוא ראה. זאת אומרת, הוא כאילו יכול היה לשבת, יחד עם הסנהדרין של בית שלישי, ולדבר איתם. זאת אומרת, הוא היה יכול לשוחח עם הסנהדרין של בית שלישי. כן, זה שהוא אמרה. כן, לפי יראה הנביא מה שיהיה מכית הימים, שעתיד בית הדין הגדול לדרוש בתורה איזו הוראה מחודשת. שלפי הדרכים המוסכמים בידינו, הם יראים כסותרים דברי תורה. זאת אומרת, רבי שדכים, תרצה שפי רוח הקודש של הדור שבו אנחנו נמצאים, אז מה שהנביא ראה, זה סותר, נכון? אז בעצם הרבי מסביר איך יכול להיות סתירה בין מה שיחזקאל ראה לבין מה שהסנהדרין שמימיו, של חנניה בן חזקיה. הסנהדרין של חנניה בן חזקיה הייתה סנהדרין של בית מקדש. הייתה סנהדרין שישבה במקום שלי שבחר השם, נכון? ושם היא ישבה. הייתה סנהדרין גדולה מאוד, סנהדרין שידעה להיות גם כהנים. אבל הם לא היו מסוגלים לפרוץ את מה? את מעגל הזמן שלהם. כאילו את מעגל הזמן הם לא יכולו לפרוץ. הם חיו בתקופה שלהם עם רוח הקודש ושפע הקודש שפעל על השכל, אבל הם לא יכולו לפרוץ את הגדרים ואת הגבולות של 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 המקום של הזמן שבו הם היו. הם חיו במצב היסטורי מסוים, את זה הם לא יצטרכו לפרוץ. הנביא כן יכול לפרוץ את זה, כשהנביא התורה שלו לא בנויה. הנביא חי את העולם הבא, חי את העולם הזה, איך שהוא תוקר בתחילת המתים, את כל זה הוא חי, הוא חי את זה. לא, אבל לא, גם הוא, גם יחזקאל דרך אגב, לא בטוח שיכול היה לתת הסברים הלכתיים למה שהוא אומר. הוא רואה את זה, זאת אומרת, הוא רואה את זה מול העיניים שלו, הוא יכול לדבר איתם. אבל הוא לא היה מסוגל, או שאולי כן היה מסוגל, לא יודע, אבל ודאי בתקופה של חנניה בן חזקיה, לא אפשר לדבר על הסוגיות האלו. לא שואל פה, אבל שלפי הדרכים מוסכמים, זאת אומרת, שתיד בית הדין גדול לדרוש בתורה איזו הוראה מחודשת, אז הוא ראה את זה, הוא צופה את זה. שלפי הדרכים המוסכמים בידינו, ידינו זה קרה כאן, זה הבינה שלנו, זה הדת שלנו. המוסכמים בידינו, יד זה תמיד הבינה. שלפי הדרכים המוסכמים בידינו, הם נראים כסותרים דברי תורה. זאת אומרת, אנחנו כאילו חושבים שמה שהם אומרים זה סותר את דברי תורה. כל הבינה שלנו לא מסוגלת להבין את הבינה ההיא. אבל הדברים התגלו בעומקה של תורה בשעתה, כן, כשהתאריך ההיסטורי השתנה ובית שלישי הופיע, אז שוב, זה לא קשור בכלל לנושא של לשנות את ההלכה, כן. זה בדיוק מה שאומר קודם, שלפי הבית דין, אחד דורש בתורה, הוא מלא על פי דרשותה והוראות חדשות. אז אנחנו מכירים את זה. מכירים את זה בבית, גם בית שני היה. פעם זה היה ככה, אחר כך היה ככה, היה דבר שאסור, אחר כך דבר שהטיעו, ראו שמחלים שבת, ראו ככה, אז החמירו, אחר כך כאלו, זאת אומרת, תורה חיה, אז גם פה אותו דבר, כן, אני מדבר על זה הרבה באגרות, שכל מיני אנשים באו ואמרו לו, הגיע הזמן לבטל את ההלכה, ככה, וכך אמר, אין דבר כזה. זה, כשחיים את העתיד לבוא, אז העתיד לבוא עצמו בונה את הסוגיות ההלכתיות השמות מבפנים. זאת אומרת, אנשי הפה, לא, אנשי העת, לא יכולים לשנות כלום בעולם של אנשי הפה. זאת אומרת, אנשי העת לא מבינים. רק כשאתה נמצא בנגש של פה, תראי, זה החילוק בין סנהדרין שמשנה את ההלכות לבין שהם נשים את זה היום, כל מיני מזרוחים לעשות, כן, להקל פה, להקל שם. הם שייכים לעת, אולי אפילו גם לא לעת אלא לחצרות ולחוץ, אפילו לעת לא הגענו, אבל מישהו לא, רק מי שייך לפה, שייך לאיך שתורה שבעל פה חיה, ואז הדברים שלו הם הלכה, ואז גם יכול להיות כזה דבר שהם יחדשו חידושים, יכול להיות. אבל יוצאים מקום אחר. זאת אומרת, שוב, מי שלא חי את הבא מתולוגים של כנסת ישראל, בשביל התורנית הוא לא רלוונטי. לא רלוונטי, מכיוון שהוא לא חי את הדברים בצורה נכונה. הוא חי את הדברים באופן מה שנקרא, לפי המודרנה, אבל לא לפי האלוקות. לא לפי אלוקות, כן, הוא מחוץ לחצרות השם, מי שמצא מחוץ לחצרות השם לא מבין. לכן זה משהו יפה, שלפי הדרכים עוסקים את אלה, הם נראים כסותים דברי תורה, אבל הדברים יתגלו בעומק של תורה בשעתם. זאת אומרת, מה זה בשעתם? זה לא הכוונה כאן שהמודרנה תשתנה, ואז יש שוויון זכויות לנשים, ויש ככה ויש ככה, ואז הכל משתנה. לא, זה לא קשור לזה בכלל. זה קשור, אם אתה נמצא במקום שיבחר השם, אם אתה חי את העולמות, אם אתה חי את העולמות ברוח הקודש, במופעה פנימית, כמו שכתוב רבי גט קוף ג', אז אתה יכול להגיע למצב שהדברים מתחדשים. הם מתחדשים אבל מבפנים. וכן, זה כמו, שהמוזיקה משתנית, אבל או נגיד, כמו שנגיד, אומנים יכולים לצייר ציורים מופשטים. אומן שמצייר ציור מופשט, והוא לא יודע, הוא לא אומן, הוא לא מבין מה זה פרספקטיבות והמוניה, כל דברים, הוא לא מבין את זה, אז גם כשהוא לוקח צמא ומורח על זה, זה לא ציור מופשט. בגלל שאתה לא מבין איך מתארים עולם תלת-מימדי, רב-מימדי, אתה לא מבין איך מתארים עולם, מי של עולם רגשי לא מבין את הדבר הזה. רק בגלל שהעולם הרגשי שלו מפותח, ורואה עולמות תלת מימדים, ויודע לתאר אותם, אז הוא יכול להיות אחר כך לצייר את זה בשפה מופשטת. אבל זה התיאור של התופעה עצמה. זה הדבר עצמו. זה לא זיוף שבחוץ. כן? אז זה מה שהוא רוצה לומר פה, אבל דברים, כן, אבל דברים התגלו במוקה של תורה בשטח. עכשיו, זה היה ברור לסנהדרין האלו, כל מה שאנחנו רואים עכשיו. זה היה ברור המבט של חזקאל, שהיה תמיד חכם גדול, היה נביא, היה ברור שמה שהוא תיאר היה דברים אמיתיים. כשהם רצו לגנוז את זה, הם לא התכוונו לגנוז את זה במובן הזה שזה לא אמיתי. הם רצו לגנוז את זה במובן שזה יהיה חלק מספר הזוהר, ולא חלק מהתנ"ך. כן? זאת אומרת, יכול להיות כדבר שיש דברים של חלק מהזוהר. ספרי קבלה יש, אבל זה לא תנ"ך. זה הפשט לגנוז. ככה מתאר את זה גם כן בהמשך, על קהלת ומשלי. לא התכוונו להגיד שזה לא, לא רצו לגנוז זה כספרים חיצוניים. רצו לגנוז את זה במובן שזה סוד. סוד לא מגלים. סוד זה דבר שנשמר בחדרי חדרים, אנשים שמוכשרים. ודאי זה לא ספר נביא, ספר שמופיע בתנ"ך. אז זו הייתה השאלה שלהם. ברור היה להם שכל מה שחזקאל אומר זה דברי תורה. אבל הם לא יכלו לייצר שום מגע בין התורה שלהם לבין התורה של חזקאל. אז אמרו, טוב, זה סוד. הנבואה תעשה את שלה, תאריך דבריה כי יד השם עליה. זה כאילו יש פה שתי ידיים. יד השם עליה, זה הצפייה שהוא תיאר אותה. היא רואה את יד השם, היא רואה כאילו את הבינה העליונה, היא רואה את האלו ואלו ואלוקים חיים, היא רואה את כל המדרגות האלו. אבל הדורות, כל זאת שלא באו למידה הזו, אינם יכולים להתאים את אל הדברים עם דברי תורה. כן, עכשיו, כלל של נבואה לא אינה מכרעת, כי הצליח ספר נבואה, הוא לפי זה להיגנס, שוב, הוא להיגנס כאן כאן בסדר. אז זה סוד. סוד זה דבר נפלא, אבל זה, שוב, זה חלק מספר הזוהר, ולא חלק מספרי, לא חלק מהתנ"ך ומהש"ס. אז זה בדיבור. עכשיו, השאלה, אז רואים פה שהנקודה הייתה, איך שוב פעם מושכים את הדיון ההלכתי, אל מקומות עליונים. איך מושכים את הדיון ההלכתי אל מקומות מופלאים. כן? זה מה שאמרו, אנחנו לא הולכים לעשות את זה. וכיוון שאנחנו לא הולכים לעשות את זה, אז נגנוז את כן? אבל זהו, נשיך עליו. אבל באמת הדבר שהמאמינים מכירים שפעולתו רצויה. אבל רק לעתים, רק לעתים חוקות, רק לימות המשיח. כשהגיע הדבר בפועל, שפי ביני לחתך הדבר על ידי מה שימצאו דרכי הדרישה שלהם התורה, מקוונים לזה, אז זה יצא לפועל. אז מה שצריך לעשות זה לגנוז אותו. שוב, זה משהו, זה ניסטר. לפעמים יש, כאילו, יש, ככה, יש סתירה בין הזוהר לבין הגמרא. הגאון מבין אמר שאין סתירות. כשהוא אומר שאין סתירות, הוא לא מתכוון לומר שכל מה שכתוב בזוהר צריך לפסוק על הלכה לפי זה. וכן לומר מה שכתוב פה בהמשך. זאת אומרת, על פניו, מה שכתוב בהלכה, לא פוסקים על הלכה לפי הזוהר. אז אם כך יש פה סתירות, אין פה סתירות. אין פה סתירות בגלל שהזוהר מדבר על הלכה, הלכה עתידית, הלכה פנימית יותר. בדיוק כמו שגם פה, הזוהר מדבר על דברים, כך גם פה, אישה מדבר על דברים פנימיים, בסדר. איך העולם יראה לעתיד לבוא. עכשיו יהיה דרישות הלכה של המקום, של התקופה. עוד פעם, אתם רואים איך שרוח קודש משפיעה על ההלכה, כאן שלעתיד לבוא רוח קודש תהיה אחרת. היא תהיה אחרת? כן. צריך שם בתשובה הזאת של הרב, עכשיו הוא מסביר את זה, עכשיו בסוד של הרייבן, עכשיו תהיה איזה רוח קודש תהיה אחרת. אם רוח הקודש תהיה אחרת, אז גם הסוגיות ההלכתיות יהיו אחרות. אם רוח הקודש אחרת, אז גם הסוגיות ההלכתיות יהיו אחרות. והיכולת תהיה הרבה יותר גדולה. זה קשור מה שאנחנו עובדים בבוקר. זהו, אז עכשיו השאלה מה עושים? בוא נגנוז את זה, נהפוך את זה לסוגיה של הזוהר. וגם כדי להשאיר את הספר עימן, הוא צריך לראות איזה איש למעלה מדרגת בני הדור. זו השאלה אם אפשר לעשות את זה. אבל זה צריך להיות לא ברוח הקודש. ושמצד רוח הקודש אנחנו יודעים שזה ככה. אלא מצד רוח ההלכה. אז תראי, אנחנו מדברים עכשיו ולקחת את ההלכה ולהרים אותה, שוב, דיברנו על זה קודם, כן, יכול לשוחח בעיות פנימיות, לא רק בידיעת המציאות, אלא גם, כאילו מבחינתם זה היה ידיעת מציאות, נכון? ידעו שככה אומר יחזקאל, מבחינתם זה היה ידיעת מציאות. אנחנו מחפשים פה עכשיו אדם שיעלה למעלה מדרגת פני הדור והוא יגיע בעצם נכון לידיעת המהות ולא לידיעת המציאות של התקופה של יחזקאל. לא משהו לפה, כן, צריך להראות איזה איש למעלה מדרגת פני הדור עד שבשכלו הכביר בצוף יד השם ברוך הקודש שלו, זאת אומרת, מפורש רוך הקודש פה עוזרת. אבל היא לא עוזר במובן הזה שהיא מחליפה את השכל. ושהיא מחליפה את השכל, אז זה יחזקאל עשה את זה. לא צריכים להחליף את יחזקאל. יחזקאל, יודעים שכל מה שאומר זה דברי אלוקים חיים, לא זה הנושא. הנושא זה יכול לפסוק הלכה בעניינים האלה. זה מאוד דומה לאותו מקרז. מאוד דומה לאותו מקרז, שבעצם מה שביקשו לנו לעשות, ביקשו לנו לקחת את ה... לכבוש גם את גולות עילית. זאת אומרת, גם את המקום של רוח הקודש להסביר בשכל. אבל יכול להיות שפה אנחנו כבר נפגשים עם הרחץ לך כלל. בכלל שהרחץ, כן, אנחנו לא מתעסקים בדודים. אנחנו עוסקים פה ברעים. כן, שזה, מזה התחלנו, כל שמגילה זה מגל יותקי. כן, זה, אז גם פה, בצוף, יש פה גם, אז בצוף יד השם, גם רוח השלב, אז שוב פעם, לא ברוח הקודש, מה פה לשכל, כן, מה פה שהשכל שלו, יהיה מסוגל לעשות את הדבר הזה, כן? יהיה בצוף יד השם, ברוך כל השלם, כן? ואז אוכל לצייר, צייר זה תמיד בבינה. תמיד הבינה מצייר. אז כן, היא כוח הציור. אבל כדי להשאיר, ספרנו, צריך להעלות איזה איש, זה קשור לעלייה, נכון? שמישהו אומר למישהו לעלות את החיטים שלו לעליית הגג, אז הוא צריך גם לעלות את הקו חומתי, נכון? זאתה עלייה. זאת אומרת, אז מה? שוב אני אומר, כהנים היו שם, אבל בכל זאת, גם הכהנים זה לא מספיק. זאת אומרת, הכהנים לא פתרו את הבעיה. כשהכהנים שייכים לדור, שייכים לתקופה. אנחנו רוצים להגיע למקום יותר גבוה, אז אנחנו רוצים להיות לעלייה. העלייה זה איפה שרשב"י נמצא. צריך להיות איזה איש למעלה מדרגת בני הדור, עד שבשכלו הכביר, בצירוף יד השם, חייב רוח קודש שחייבת להיות פה. רוח קודש היא פה, כמו שכתוב בגרת קוף ג', זה כמו של הכהן, רוח הקודש עוזרת, אבל נשאר במקום מסוים. פה אנחנו צריכים להגיע לרוח הקודש כאילו עוד יותר גדולה, לא יודע אם רוח קודש יותר גדולה, צריך פה להגיע למקום גבוה יותר. צריך להשתמש ביד השם, רוח הקודש שלו, ולהגיע למקום כזה שיוכל לצייר לו, ולהביא תוכן הדרשות האפשריות, תוכן הדרשות האפשריות זה כרגע כזה דרכי הלימוד, על פי אותה דרכי החוכמה מופלאים שיתגלו בימיהם בעת ישועה עתידה. אז מה, זה לא יחזקאל, זה לא ישעיהו, וזה לא הכהן. שזה בסנהדרין היו הרבה אנשים כאלה. זה משהו נוסף, זה משהו כזה שבעצם אני לוקח את השכל ומעלה אותו, כן, למעלה, כן, לאיזושהי עלייה. על, על, על פי אותו הדרכי החומה מופלאים, כן, ולהגיע, הוא היה צריך בשכל שלו להיפגש עם הסנהדרין, מה שחזקאל פגש את הסנהדרין בצפייה, הוא היה צריך להיפגש עם השכל שלו במדרגה של הנביאים. מדרגה השכל של הסנהדרין שתהיה לעתיד לבוא. כן, תוך הדרשות אפשרות על פי אותה החומה המופלאה שנגלו בימים ההם, בית הישועה תדע. זה קשור לזוהר, אתם יודעים, זאת אומרת, לא, אבל זוהר לא מובן שידיעת מציאות, אלא זוהר מובן שידיעת מהות. הוא היה צריך לדעת בעצם לא את המשל, את הנמשל של בית שלישי. זה מדרגה מאוד מופלאה, זה כמדרגה שהוא תיארת פה. כן, זה להגיע לאיזשהו, לכל להבין סוד. זה המגליה, כן, זה להגיע לסוד ממש. להגיע כאילו לעתיד לבוא, אבל להבין את זה בשכל, לא בשפע אלוקי. ושנביאים תמיד היו, בעלי רוח הקודש תמיד היו. גם בגלות היה נביאים, אבל זה לא הנקודה. אני יכול להבין כאילו את הנסתר בתור רוח הקודש, וזה מה שרוב גדולי התורה של הגלות הכירו את הנסתר ברוח הקודש. ואני יכול להבין את הגלות לא ברוח הקודש, אלא בשכל. לא, לא את הגלות. אני יכול להבין את מה שהארי או מה שגדולי התורה של הגלות השיגו ברוח הקודש, להשיג את זה בשכל. להשיג את זה בשכל, להשיג את זה ברוח ההלכה. זה, כן, כאילו לדבר על הנמשל ולא על המשל. כן, שוב, זה שחזקאל ראה את הנמשל זה ברור. אבל חזקאל צפה את זה, חזקאל חי את זה. אנחנו נראים פה עכשיו לא לצפות את זה ולחיות, אנחנו נראים פה עכשיו להבין את זה. להבין את זה בשכל ולהיות מסוגל להסביר את זה בשכל, בשכל לימודי. שכל לימודי. לא, אתה מבין למה אפשר להגיע למצב שאתה אפילו לא לומד, אתה אפילו לא לומד ניסטר. אתה לומד רק נגלי. גם כשאתה לא מתעסק ב... אין לך שפע של רוח הקודש, או שיש לך ואתה לא מדבר עם אנשים כאלו, אז לכן אתה לא מלמד יותר ניסטר. ניסטר זה אנשים שיש לו רוח הקודש. מי שיש לו רוח הקודש, אז הוא סתם... חמור עושה ספרים או מילים או מושגים. זה בדרך כלל רוב האנשים. אז אפשר ללמוד איתם. עדיף לא ללמוד איתם. אין כאן יש לו רוח הקודש, בסדר. ואלה, בשביל לחשוף אותם לניסטר. זה לא שייך להם, זה לא העולם שלהם בכלל. אבל אני יכול לעשות משהו אחר, אני יכול לדבר בשכל הלכתי, בשכל רגיל. ולהגיע אל המדרגות האלה. להגיע כאילו למקומות פנימיים ועדינים, פנימיים עדינים. וזה, כן, אתם יודעים, זה נקרא דעת אלוקים, דרך כלל, זה פשוט, כן? תבין שזה דעת אלוקים, כן? עד שמשיכלו הכביר, צוף יד השם, כן? לכן גרב כל זה דעת אלוקים ולא דעת הוויה. אני מושך את ההסברה שלי למקומות הכי גבוהים שיכול להיות. ואז אני הופך את זה, ואז אני מחבר את, מה שתימן, אנחנו נראים כסף שמה שם, אז אני מחבר את הנסתם, את הנגלה ביחד. זה סיום הפרוטי של הרב. זו מחשבה בשמאלים, לא משנה כרגע. עד שמשיכלו הכביר בצוף יד השם, ברור כל השלב, יוכל לצייר לו ולהעמיד תוכן הדרשות אפשריות, על פי אותם הדרכים, על פי אותם דרכי החוכמה המופלאים, שיגלו בימים ההם בעת הישועה עתידה. תחשו, איזה מדרגה האיש הזה הגיע בשכל שלו. כאילו הוא גרד את הסנהדרין לשם. כאילו הוא הפגיש את שתי הסנהדריות, את הסנהדרין של התקופה שלו, וסנהדרין שתהיה לעתיד לבוא. ועל פי יכיר את דרכי הנביא, והם הולכים לסייעת התורה. כן? זאת אומרת, הוא כאילו מכיר את מה שהנביא אומר, אבל הוא עושה את זה באור של התורה. וזה עשה חנניה. העלו לו ג' ועוד גרבי שמן. כן. כן. זה קשור, כן. זה, כן. השם נורא על החוכמה האלוקית. הכן נבחר שם למשחה, שם למשחה לעוד קודש. כן, בכל, דיברנו זה פה פעם בעמוד 103 עין זין, זה דווקא זה אסור סור, זה כאילו אותו רוח של הבבלי, כאילו הוא משך את הרוח של בכל עין זין. עין זין זה הסם סור סור, זאת אומרת הוא גרר את ה, הוא היה מסוגל לקחת את ה, את ה, את השכל של הבבלי, כן, של שם משחת הקודש, שבסוף עמוד עבודה השמאלית, וזה מכירים את לך שם משחת הקודש. כן? אז הוא גרר, זה שם משחת אות לאות קודש. שם משחת הקודש. כן? אחרי זה אותה מדרגה, אולי קצת שונה, אבל בעיקרון, זאת אומרת, הוא לקח את רוח, הוא הלך עם רוח ההלכה, הוא הלך עם משהו שהוא רוח ההלכה, לדעתי רוח ההלכה, מה שמתאר אותה זה הדיון הגלוי, הדיון של הבנה, שמבינים אחד את השני, שיש פה שיח של מהויות, ולא שיח של מציאויות. ששוב פעם, בחמור ובשור, אנחנו יודעים בדיוק מה זה שור, גם אנחנו יודעים, אפשר פעם ללכת להסתכל עליו ולראות. כן, יכולים לראות מה זה אישה, איך מקדשים אישה, כתובה, גיטים, ואם לא, אפשר לראות. זה רק חיסון בכמות, אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. ברוחניות אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים. אנחנו צריכים לחשוף את התופעה, וללכת להיות מסוגל, להרים את ההלכה, את רוח ההלכה, את השיח הזה, לעולמות שהוא מתאר אותו פה, אז תחשבו איזה רוח, איזה רוח קודש הייתה צריכה להיות לו. לא במובן שהוא היה נביא, אלא במובן שזה תמך את השכל שלו. כן? זה היה כוח של תמיכה, ולא כוח של הופעה. כן? הוא לא עסוק היה בהופעת הנבואה. יכול להיות שהיה לו את זה דרך אגב, כן? אבל זה לא נושא. אם היה לו את זה, הוא לא יכול היה לעשות את מה שהוא עשה. אם היה לו רק את זה. מה שהיה צריך לעשות, יכול להיות זה למשל. למשוך את השכל שלו לשם, את השכל על המדני שלו לשם, את ההבנה, את ה... כן, נבחר שם משחת לעוד קודש, שיתרון כוח הקדושה, לראות שיתעלה כאן במחקרו, מפורש בגלל שמחקרו. לא לפי המידה המעשית המתבנית רק על פי השכל הפשוט האנושי. השכל הפשוט האנושי זה הכהנים לדעתי. זה לא, על מי הוא מדבר פה? ביחס למי הוא מדבר פה? ביחס לעיתונאים שהם אותה תקופה? ביחס לסנהדרין, ביחס לגדולי תורה של הגלות? לא, ביחס לגדולי תורה של בית שני. שהם ישבו במקום השם אחר השם. הם ישבו שם, כנגדם הוא אומר את זה. אלא לא, כי לא פי נסבים, על פי רק את מייסר חמשות אנושי, כי ישווה דרכם נוחות הקודש חוכמה אלוקית. חיל ישב בעלייה. לעוד שאולם יתעלה בדרכו זה, מפני הדורות הללו, אז הם צריכים יותר פעולה מבני הדורות הללו, כן? זאת אומרת, הוא יתעלה בדרכו, הוא מתעלה בדרכו, בדרכו זה הקרנה היא כאן בחוכמת ההלכה. לעוד שאולם יתעלה בדרכו זה, מבני דורו הללו, שדברים אלו אינם נאמרים למעשה לעת כזאת. זה שלא באו דורות עד המצב המורם הזה, שתהיה דרישה שבית הדין ובא להם באופן זה. אבל מה שהוא עשה, הוא הסביר, הוא בעצם גרם לזה שהפך את ספר יחזקאל לספר מגלה. כן, לא ספר, ולא זוהר. זה לא פרק בספר הזוהר, זה ספר, פרק בתנך. כן, בדרשן, כיוון שדרשן, כמו שהרב אומר, זה כמו, לא ראיתי אינה ראייה, מספיק לי אדם אחד שמעיד, לא ראיתי אינה ראייה. זאת אומרת, זה שהם לא ראו, זה בעיה שלהם, לא שלו. זאת אומרת, הוא עשה את העבודה. זאת אומרת, ברגע שיש לו, ברגע שהוא חשף את המדרגה הזאת, אז המדרגה הזאת כבר נוכחת. כן, זה מה שהוא בדרשן, כיוון שדרשן כבר הציב לו דרך צנולה, יש את הדרך. טוב, אולי רק הוא עשה את זה, ואולי יש עוד כמה שעשו את זה, אבל הדרך כבר קיימת, כן? יצא לנו דרך סלולה, להטיל בקלות דברי הנבואה עם, דברי, עם יסוד דברי תורה. כן? וכאילו לחבר את שתי העמודים האלו. וזה היינו יכולים כבר אנו, גם אנו להשתמש באורו בתורה, בתורת לימוד. אחר שידענו שעולם לא תהיה נבואה ואחרת את ההוראה המעשית, כי יש פה, יש בצפייה לרגלי, עיינה. בצפייה מתאמת, אבל מה? בצפייה מתאמת על פי דרכי הדרישה. שתהיה לקו לבית הדין גדול של העתיד. ביום שישוב אלינו כל חמדותינו, ואת זה הוא בעצם גילה. והארץ המקדש בבא משלם, עליהם בית הדין גדול. אתם רואים שבית הדין גדול זה בא על גבי זה. הארץ המקדש, הנבואה והמשלה. רק אחרי שיש כל הדברים האלה, אז יש בית דין שיכול לך. מה עליהם? בית הדין הגדול, כל מה שיבחר השם. שם תראה, הוא לא רק בעלייה, ביותו, מתרומם. במצב העובר, יותר מצב הרב עתיד, יכול לדרוש בצפונה ונסגבות כמו אלה. והיו פעולות שכניסת השם לרב הוא בעלייה לעלייה, לחזק הרמיזה לסנות החומה של פי הטבעי למערכה של סוף. כן. זהו, בעצם, אז ראינו את השופט, ראינו את הכהן, ואולי עכשיו אנחנו נוגעים גם קצת במלאכה צדיחה כלל. במלאכה צדיחה כלל שבעצם עושים עוד דבר נוסף. לא רק, לא רק סדרי הלימוד של המושפעים מרוח הקודש, לא רק חיים את שורשי ההלכה, ולא רק ספקות מוארים להם במתכול או בהלכה לא משם סיני, אלא עוד דבר נוסף, שזה לדעתי הכהן, זה מפורש שומעים שזה הכהן. אלא עוד דבר אחד נוסף, שזה אולי מה שרואים את זה, ראו את זה כבר אצל אופניאל, רואים את זה גם פה, זה לעשות עוד דבר אחד שהוא מופלא, וזה לקחת את השכל, ובעצם להכניס את המקומות הכי עולים שיכול להיות. ועל ידי זה להגיע למצב של, לחבר את שתי התורות, לראות איך שבעצם זו תורה אחת, נכון? אני חושב שפה זה כבר מגע עם הרחה צדיחה כלל. טוב, יש... זה המהלך אחד. עכשיו, אולי בכל זאת נתחיל, עוד קצת מאוחר, לא משנה. אבל רק נתחיל, מה שרציתי לראות לגבי הרחה צדיחה כלל, פשוט כדי להתחיל את זה, נעשה גם אחד, דיברנו את זה כבר, אבל רציתי רק לראות את... יש כמה מקומות שם מתאר את הרחה הצדיחה כלל. אני רוצה להתחיל דווקא בפרק בורות. אוקיי, לא כל שאני לוקח את עצמי גם כבר. אני חושב שנתחיל בפרק בורות, בעמוד ע' ד'. עמוד ע' ד' פרק ח' א'. זה פרק מאוד חשוב. אולי אחד הפרקים החשובים של הרב. זה מופיע גם ב... איפה זה מופיע? עולת ראייה בהקדמה לקריאת שמע. עולת ראייה בהקדמה לקריאת שמע. יש הערות שהוצאו את הארוכות על זה בעולת ראייה ב'. עולת ראייה ב', הרב צידה מדבר על זה באריכות. יש לו כל הפרק הזה, פרק מאוד חשוב של הרב, פרק מרכזי ומהותי. שוב, רק נתחיל, לא ניגע ביותר מדי, רק נתחיל אותו. הרב מפורש מדבר פה על הברכה צריכה כלה, נכון? הצליחה כלה, זה בשורה, לא יודע, שישית, שביעית. הם באים כסר, השם רובצת עליהם, בחץ נחק לה, באים בסוד השם. בעיקרון אמרנו את זה ככה, נכון, סתם בשביל קיצור, נכון, אמרנו שבתוך בית המדרש נכנסים בהמה דקה, אולי בהמה גסה, אבל ודאי לא גמלים וחזירים. ומה שבחץ נחק לה עושים, הם יכולים להכניס, יכולים גם להעיר את הגמל. נכון, זה הסתר הסתיר. להסתיר, נכון שיש פה הסתרה מאוד גדולה, יש פה הרבה גמלים, אולי גם חזירים, והרוק הזה הגיע לחזיר רובב שככה משהו הרבים שלו, הוא עושה את זה הגבל, נכון? מגילה, זה אותיות גבל. אז גבל י"ק, אז הם יכולים להכניס גם אותם, יכולים להכניס גם את הגבלים. גבלים, כל זה אמרנו, זה דמויות שבפנים, יש בהם סימן של טהרה, אבל בחוץ, אלה, ולכן זה הסתר הסתיר, יש פה הסתרה גבורה. זאת אומרת, אתה לא רואה בחוץ שום סימן של טהרה. את הכבשים יש בהם סימן של טהרה בחוץ, הכל, בפנים, בחוץ, בסדר. ובא דקה, גסה, בסדר. אבל גמל הוא סתם. הוא סתם מובן עמוק של דבר, נכון? אז על זה הרב מדבר פה. הרב מדבר פה על המצב שככה הוא מסיים, לא, ככה עמודה פה בסוף, ככה הסוף עמוד. עדיין, זה כאילו הלב של הסוגיה פה, נכון? זה הדברים של מלאכי, שאח עשיו ליעקב. זאת אומרת, פורש, זה לא משפט, זה משפט חמור. אח עשיו ליעקב זה אומר ש... עם ישראל מתנהג כמו עשיו בדיוק. בדיוק כמו עשיו. עכשיו, אז עשיו לא חייב להיות איך מציירים את עשיו. עשיו זה התרבות, נכון, זה כמו התרבות המערבית, תרבות אנושית. יהודים נראים כמו תרבות אנושית. אפשר להביא מובן הכי גדול שיכול להיות, לא צריך להשפיל אותם. לא שיהודים היו, כן, היו מכוערים. לא, הם היו תורבתים מאוד. אבל כמו עשיו. זה הפשט אח עשיו, אני עקוב, הם דומים. מדברים, כן, עסוקים באותם סוגיות, לומדים פילוסופיה, יש זה ויש זה, אנשים מטורבתים, נכון? זה הפשט, לא אומר, לא צריך להגיד שעם ישראל היה שפל של משפילים, עם ישראל היה גדול שבגדולים, אבל הוא דומה לסב, זה לסב. בכל זאת, עם ישראל שואל, במה הפתענו? עד כדי כך, נכון? במה הפתענו? הנביא שואל, במה הפתענו? הוא אומר, בכל זאת, אב את יעקב, ואת עשיו שנאתי. כן? אז זה, אז זה הנושא פה. כן? זה הנושא פה. על מה... זה הנושא. עכשיו, זה נקודה אחת. עכשיו, עוד דבר אחד, זה הלב של... אבל המשפט ההתחלתי של הפרק הזה, הוא מתחיל בזה שחשק העבודה, שמחת המצווה, התמדת התורה, ורק החידושים, התוצצות רוח הקודש ולב הסביר של... כן, כן. כוונת התפילה, אור של אבטה, כן? כל אלו נפגמים. זאת אומרת, אם אתה לא מתעסק עם הגמלים, עם החזירים, אז זה פוגם את כל מה שכתוב. זאת אומרת, זה לא שאין תורה, יש תורה. לא שאין עבודה, יש עבודה. אנשים אלו עובדי השם. יש להם נושאים מצוות. ולומדים תורה, לומדים תורה, ויש להם חידושים, כל זה יש להם, אבל בכל מקרה זה פגום. זה פגום מה שזה בא, זה בא מכוח, לדעתי זה בא מכוחם. בסדר, זה יכול להיות שמוכשרים מאוד, אבל זה לא בא, זה לא בא מכנסת ישראל, זה לא בא מאהבה בתענוגים, זה לא בא מהקדוש ברוך הוא. וכיוון שככה, אז מילא, זה הכל חסר, הכל בעצם... הכל בעצם פגור. כן, זאת אומרת, יוצא, זה משפט עוד חריף. זה יוצא שבעצם התורה של הכהנים, התורה של השופטים הכהנים, פגומה. אם אלה את ההערה של המחרת צדיחה כאן. אז אמרו איזה מפורש. כן, למה? מכיוון שבגלל שעושים פירוד. זה הביטוי של הרב. עושים פירוד. עכשיו צריך להבין את הנקודה הזאת, מה פשוט לעשות פירוד? מי שעשה פירוד זה רשב"י. רשב"י שרף את כולם. לא רק את הרומאים, גם את היהודים. א', ב', אמרנו כבר שבכל הסוגיה שם של ברכות, הרב מתאר את האווירה שהייתה בישיבה של רבי יהודה. עכשיו אחד הדברים הבולטים שהייתה באווירה של הישיבה של רבי יהודה, זה שדיברו בכבוד אכסניה. כן, זאת אומרת, היה חשוב להם האכסניה שלהם. זאת אומרת, אצל רבי יהודה לא היה, רבי יהודה, ישיבה של רבי יהודה לא הייתה אנטי. היא לא הייתה, היא לא, תזכרו, היה מרד בר כוכבא. חלק גדול מהאנשים לא השתתפו בבית בר כוכבא, במיוחד אנשי הגליל, פה לא השתתפו בבית בר כוכבא. נכון, הגליל לא נהרס, רק יהודה נהרסה, הגליל לא נהרס. הרועים לא היו כאלו עדינים ועדיבים. זאת אומרת, אם הם לא הרסו, סימן שלא השתתפו. כן, העיר ציפורי, יכולים לראות אותה שם, היא לא נהרסה. להפך, היא הייתה שוקקת חיים. כן, ו... אז באו אנשים כמו... כמו התלמידים של רבי עקיבא, ואש בערה בהם, אש, אש, אש של המרד בערה בהם, והם כן, שרפו את הכל. היה אפשר להביא, אפשר היה להביא גאולה לעם ישראל, אפשר להביא, תחשו, היה אפשר להביא גאולה. אפשר היה להביא, אפשר היה לגמור את הסיפור ולקצר את ההיסטוריה ב-2000 שנים. למנוע כל הרוגי מלכות, לא יודע, למנוע, להביא אושר לעולם. והם היו עסוקים באושר של הדמיונות שלהם. אז רשמי היה מוכן לשרוף כל אחד מהם בנפרד וביחד, מכיוון שזה היה ראוי, מגיע להם. עכשיו, רבי יהודה בר אילאי הוא יוצר אווירה חדשה. רבי יהודה בר אילאי, תלמיד של אותו בית מדרש, אומר, זהו, עכשיו צריך לשנות את הראש, מה שאתה עכשיו לעשות זה ליצור, ולכן בבית, בישיבה של רבי יהודה בר אילאי, ברור שרבי יהודה בר אילאי לא היה רב מטעם, כן? אולי מזרוחניק. רבי יהודה בר אילאי היה מלאך השם צבקות. רבי יהודה בר אילאי היה שייך לבית הדין, למקום שבו... כן? הוא אומר, צריך לשנות את ה... צריך ליצור אווירה חדשה. צריך ליצור אווירה חדשה. די הרבי התלמיד שלו, הצעת המשנה, אחר כך רב יורד לבבל. זהו, צריך לבנות את התורה, לבנות את לתקן הגלות, לבנות את התורה, לבנות את כל מה שמסביר הרב כהנא. לא יצרב כערב יהודה, בתחילת שבת ב'. יש סדר עבודה חדש, צריך לעשות אותו, בגלל הכישלון של בן מקום, של בן מחופה. וצריך לעשות את זה. והוא עמיד על לקח לעצמו את העול ואת האחריות לעשות את הדבר הזה. לכן בישיבה של רב יהודה בר אילאי, הנושא המרכזי היה, לדבר בכבוד הסניה, מי זה היה כבוד הסניה? זה אותם גלילים, או לא יודע, או לידועים שלא יודע איפה הם היו גם משקעים, אותם אנשים שבעצם לא השתתפו במרד. לחזור לעשות איתם שלום, לבוא לחזור לעשות איתם, לחיות איתם ביחד, וזהו, לבנות את עם ישראל מחדש, מהחורבן שיש פה. וגם רבי יהודה בר אילאי עצמו, כך הוא מלמד. כן, מסירות נפש, גם כי מסירות נפש בא על המקום החולה הזה. צריך לדבר בכבוד אכסניה, לדבר בכבוד הדמויות, בכבוד עם ישראל, בכבוד האנשים שנכשלו ולא השתתפו. צריך, אתה בדרך כלל מצד שני צריך לעשות את הנפש של התורה, כל זה שייך לפעילויות של ריפוי המחלה הזאת. לא, מה שחשוב פה שרבי יהודה בר אילאי היה אדם שבישיבה שלו לימדו זכות על עם ישראל. לא יודע, כתוב, כל מקום שכתוב חסיד, נכון, זה רבי יהודה, מה זה חסיד? חסיד זה מי שמתחסד עם קם דילי. כאן דילי זה כנסת ישראל. כלומר, רבי יהודה בר אילאי היה אדם שהקשור לכנסת ישראל, הקשור כל מה שאנחנו מדברים פה. הוא היה קשור לכל הדברים האלה. מי שמחר בו להיות ראש המדברים זה לא הרומאים, זה הקדוש ברוך הוא. כן? הכל היה מפעל אלוקי. וכל מה שהיה פה היה לכתחילה ובשלמות הכי גדולה שלך להיות. הוא היה, נכון, הוא חסיד. וחסיד זה מי שמתחסד עם כאן דילי. הוא ידע בדיוק את מה שאנחנו מדברים. כל הסוגיות שאנחנו דנים עליהם, הוא גם כן ידע אותם. זהו, אבל בכל זאת הוא לא המחד צדחה כלל. והוא לא השייך על האור הזה. זאת אומרת, עיקר מה שאנחנו מדברים פה על הפירוד, זה כאילו על התוצאה של המפעל שלו. כאילו התוצאה של המפעל של רבי יהודה בר אילאי, לא זמן שם קודם זה הקודש הרגיל. והקודש הרגיל, היה לו תינה, כלפי החול, יכול שהיה לו גם אולי גם תינה כלפי עמי ארצות. כל זה היה בשביל לבנות לעם ישראל את התורה. זהו, חשוב מאוד להגיד את זה, זאת אומרת, למרות שכמה דובר מלחץ נחקלה, והיינו שמלחץ נחקלה זה לא הקרב ביבנה, אבל זה לא שכאילו לחשוב שמידה בר אילאי היה פגור במה שכתוב פה. רבי דבר אילאי לא פגור שכתוב, רבי דבר אילאי יחסית שנצא מכאן דילי. וכל הבית מדרש שלה בנוי על עבודה משותפת עם כלל ישראל ולבנות אותה מחדש. אבל אבל זהו, בכל זאת זה שונה. בכל זאת יש פה שוני. הלימוד זכות, זאת אומרת, אז יכול להיות שרבי יהודה בר אילאי הכניס, זאת אומרת, הוא בישיבה שלו היו, עכשיו אומר את זה מילים גסות, בישיבה שלו היו בבהמה דקה, והוא התחבר לבהמות גסות. זאת אומרת, שזה היה חילוק. כן? אבל לגמלים הוא לא יודע אם הוא התחבר. מה שאני רוצה לומר לך, שרשב"י כשהוא חזר במערה פעם שנייה, אז בהתחלה הוא שרף, אחר כך הוא ריפא, אחר כך בסוף גם את זה הוא תיקן. והוא רק היה, כבר לא היה צריך לשרוף ולרפא, כל זה המדרג שהוא יצא ויצא. אז בעצם רשב"י, שהוא אחד צריך, כבר זה הוכחה, זאת אומרת, הרב יותר פה מישהו שהוא לא קשור למפעל של יהודה בר אילאי, שאף אחד לא יבוא ויגיד שבגילת הסתכלת למפעל של יהודה בר אילאי. חשוב, אבל כל זה רבי יהודה בר אילאי כתמיד חכם בפני עצמו המלאך לשם צבקו, בסדר. אבל המפעל שלו הוא לא היה מפעל של אחד צריך. ובאלה הם לא טיפלו בגמלים. ורשב"י אחרי שהוא יצא מהמערה פעם שנייה, ואחרי שהוא חזר גם בתשובה על הנושא של שריפה ולרפא, אחרי שהוא חזר בתשובה על הכל, אחרי שהוא פגש את הזקן הזה עם ההדסים, אז הוא לא חזר לישיבה, הוא לא חזר לישיבת הקו, זאת אומרת, הוא לא חזר להיות עכשיו אחד שכאילו כל המלאך שעשה זה היה מיותר. תשאו, הוא מזבז את השנים. היה צריך להגיד, בכל היה לך ישיבה לא נכונה. היה צריך ללכת לישיבת הקו. והכל היה מסתדר, ידעו בדיוק, כשרבי יהודה בר אילאי זה דרך אמיתית. והכל נסגר. כמה שנים הוא מזבז, האיש הזה. ואיפה הוא היה חי בתוך האדמה וזה, תשאו איזה, איזה, איזה... בסוף חזר להיות תלמיד, שיעור א' של רבי יהודה. אלא בפשטות, לא, בפשטות הוא עשה משהו אחר. זאת אומרת, אחד צליחה כלב וקרן ביאבה זה שני מבטים שונים. אבל פשוט אומרת זה כדי לשמור על החידוד של הדמויות. אז יכול להיות שזה הדוגמה של מה שכתוב פה. גם פה היו כהנים. אבל הם לא עשו את העבודה הזאת של חלק את השכל בעולם הבא. נקרא זה ככה. את זה הם לא עשו את מה ש... איך הוא לא? מה שאותניאל בן קנז עשה. את זה הם לא עשו. וזה מפעל של... וזה מפעל של... זהו. לא, רק אמרתי את זה כדי לאזן את המושג פירוד. 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 פירוד, צריך לקרוא פה, פירוד זה כאילו קונוטציה זה מה זה? פירוד זה קונוטציה של הפרדת קהילות. הם עשו פירוד. כן, אל תוקפו את הפרדת קהילות. אולי כאילו עוד יותר חוק את הנצרות. הוא תוקף את העולם החרדי, כן? בפרק הזה. והוא מעמיד במקום זה אנשים שלא מפרדים. רק באמת, צריך לאזן את זה, רבי יהודה בר אילאי הוא לא הנושא פה. רבי יהודה בר אילאי לא התפרד מעם ישראל, להפך. אבל בכל זאת זה עולם אחד סליחה כלל. טוב, זה נראה את זה בך, זה אני חושב, טוב. אמרנו, זמחה זה חמש אפשר לעשות, זה בלי דבר.